שלום, ערב טוב. אנחנו נעסוק הערב בסוגיה כמסמך בית עמוד בית, ונפתח בנושא שבני בנים מראים כבנים. אחת מהחקירות שהיו אבות על אבא זכרונו לברכה הייתה חקירת כף הדמיון. אתה זוכר את זה? הוא מאוד אהב לשאול, כשאני מדמה דבר לדבר ואני משתמש בכף הדמיון, מה מידת הדמיון? האם זה השוואה מוחלטת? האם זה השוואה בתכונה מסוימת? איזו תכונה? עד כמה אני משווה? כן, למה הכוונה? בני בנים הרי הן כבנים. מה דעתך? אולי אחד מהסבאים הוותיקים פה? למה הכוונה? בני בנים הרי הן כבנים. הם לא בנים, זה כבר הבנו, כן? אבל הם כמו בנים. למה הכוונה שהם כמו בנים? מה אתה אומר, עזרא? אז מה הדמיון? איך אתה מבין את המשפט? מה פירוש המשפט?
כפשוטו מבחינת הקשר והאהבה.
תגיד, זה מה
שאתה אוהב. כמו שאתה אוהב את הבנים, ככה אתה אוהב את בני הבנים.
אז אומר לנו פה,
ככה אתה קשור אליהם.
סבא ותיק, כן?
לא כל כך ותיק.
לא כל כך ותיק, מומי.
שנתיים וחצי.
שנתיים וחצי, נו, אתה כבר ותיק, כן? מומי מהוותיקים פה, שכמו שאני אוהב את הילדים שלי, גם כמו הבנים שלי, זה כאילו היחס ביני לבין ה... זה מה שאתה אומר?
אומרים שהיחס בין הסבא לנכד הוא כל כך טוב כי יש להם אויב משותף.
אוקיי, אז אנחנו נבדוק במהלך הדברים מה באמת הכוונה בני בנים הרם כבנים. מה שנראה לי שתוך כדי ההתבוננות בתפיסות השונות של הכלל נראה תפיסות שונות של הקף הדמיון הזאת. לעניין מה? אני בסוף השיעור שעבר זרקתי לכם משימה, לא נותן פה שורי בית, אבל תבדוק איפה מופיע הביטוי הזה. מישהו בדק? אתם עדיין מאמינים לי מה שאמרתי פעם קודמת.
כן.
אז הביטוי המקור שלו בתוספתא יבמות פרק ח' בהקשר שלנו, מכאן נולד הביטוי, פה נולד. זה ההופעה שלו בספרות התנאים, ש... בגמרא עצמה הוא יופיע סך הכל בספרות המוראים בתלמוד הבבלי בעוד מקום אחד בתלמוד הבבלי. ראינו את זה פעם קודמת בגמרא ביבמות בדף עין, אז בואו נסתכל שם, ובגמרא בקידושין בדף ד' שהיא הסוגיה שמקבילה לה. כן, מה ההקשר של הסוגיה כאן? זה סוף פרק אלמנה לכהן גדול, זה עין עמוד א' לפני סוף הפרק. יש לנו הלכה שבת כהן שנפטר בעלה, שהיא נישאה לישראל ונפטר בעלה, היא חוזרת לבית אביה ואוכלת שוב פעם בתרומה אם אין לה זרע, וזרע אין לה. וזה אומרת הגמרא תנו רבנן, וזרע אין לה, אין לי אלא זרעה, זרע זרעה מניין. תלמוד לומר וזרע אין לה מכל מקום, ואני אומר יש לה זרע זרעה, יש לה נכדים, אז יש לה זרע, אז אפשר להגיד זרע אין לה כי יש לה זרע. וזו ממשיכה הגמרא ואומרת, אין לי אלא זרע כשר, זרע פסול מניין. כלומר, מניין לנו שיש לה זרע פסול, גם הוא מונע ממנה מלאכול בתרומה. תמוד לומר, וזרע אין לה, עיין עלה והפיקטי. כלומר, עיין עלה ויש לה זרע, גם זרע פסול הוא זרע. שואלת הגמרא, גם בשיעור בשבת ראינו את זה, שהגמרא סוברת שאי אפשר לדרוש שתי דרשות מאותו דבר, אז כאן כשואלת הגמרא, איך אפשר ללמוד אותו דבר משני דברים מאותו פסוק, כן? והפיקטי לזרע זרע, תחליט, או שאתה לומד מזרע אין לה זרע זרע, או שאתה לומד מזרע אין לה זרע אין לה, או שאתה לומד מזה זרע פסול, כן? והפיקטי לזרע זרע, אומרת הגמרא, זרע זרע לה יצטרכה בני בנים הרי הם כבנים. כי יצטרכה לזרע פסול. וכאן זה המקום הנוסף היחידי שהגמרא מפעילה את הכלל של בני בנים הרי הם כבנים, שאם נשאל את עצמנו עד כמה הוא דומה לסוגייתנו, דומה או שונה, מה אתם אומרים? אז בוא נזכיר במה סוגייתנו עוסקת. בסדר, אמרתי שזה מופיע ביבמות בתוספתא ובסוגיה, אבל צריך להזכיר מה הסוגיה עוסקת. סוגייתנו עוסקת באדם שהוליד בנים לכאורה כמצוות פריה ורבייה, ואז מת הבן שלו, מת הבת שלו, אבל הם הניחו ילדים. ואומרת הסוגיה, בני בנים הרי הם כבנים, הכוונה שלמרות שאנחנו אוחזים, זה מחלוקת המוראים, אנחנו אוחזים בעמדה שאם אדם הוליד בנים או בנות והם נפטרים בחייו, שהוא צריך לשוב ולנסות לקיים מצוות פריה ורבייה, שכן המצווה איננה רק להוליד, אלא המצווה היא להעמיד זרע של קיימה. אבל אם הם השאירו כבר דור אחריהם, אם הם השאירו לעצמם צאצאים, אז אתה יצאת ידי חובת פריה ורבייה. וכפי שראינו בשיעור הקודם, אני אסכם את זה מהר לתועלת כולם, אין הכוונה שאתה יוצא ידי חובה בנכדים, שהנכדים הם קיום מצוות פריה ורבייה שלך. כן, ראינו את זה בצורה מאוד בהירה, שזה לא התפיסה, שכן הגמרא אומרת שאם אדם הוליד ילד אחד, וילד הזה הוא הוליד המוני ילדים, כן? לא יצאת ידי חובה. אז על כורחי שאתה אמור לצאת ידי חובה בצאצאים הישירים שאתה העמדת, זה מה שאנחנו חייבים לומר. אלא הכוונה היא שאם הולדת הבן והבן הזה מת, אבל הבן הזה עוד זכה להעמיד צאצאים, אז קיום הצאצאים אומר שבנך לא נחשב כמי שמת. ואכן ראינו גם את הדיון בסוגיה. אז מה הדין אם הבן הוליד בת? ומה הדין אם הבת הולידה בן? למה בכלל שזה יפרה? כלומר, לו הדין היה שאני יוצא ידי חובה בנכדים, אז מה אכפת לי מי מוליד מי? כל הדיון הזה נולד כי הבני בנים כאן, עכשיו בואו נבין מה פירוש המשפט בני בנים הרי הם כבנים לפי זה, בהקשר המקורי שלו. סליחה שאני הולך לאכזב אותך, כן? זה לא הכוונה שאני, הבני בנים שלי כמו הילדים שלי, זה לא כמו שיש דעה באחד מהמדרשים ארץ ישראלים, לא מופיע בבבלי, נראה תכף את המקור שהבבלי נותן, אבל שהמקור לבני בנים הרי הם כבנים, זה יעקב אבינו שאומר ליוסף, אפרים ומנשה, כי הוא ראובן ושמעון יהיו לי, נכדים שלי כמו הילדים שלי, כן? זאת לא הכוונה בהקשר המקורי של המשפט, אלא מה הכוונה? שבני בנים, מי שיש לו בני בנים, הרי זה כאילו שמה? שהבן שלי נמצא פה. זאת הכוונה. לא שהבני בנים הם כמו הם הבנים שלי. אלא היות ואדם מקיים פריה ורבייה בהולדת בניו, אבל הבן מת. אבל אם יש בני בנים, הרי הם כבנים. הכוונה, אני חוזר, הוכחתי לכם בשיעור שעבר, אתה השתכנת, אני זוכר, נכון הרב מרקוס? השתכנת שהניתוח היה נכון? זה לא הכוונה שאני יוצא ידי חובה בבנים, זה לא שבני הבנים הם בנים שלי, ולכן יצאתי ידי חובה בהם. כי פרטי הסוגיה מוכיחים שזה לא ככה. אלא הכוונה שהבנים שלי נחשבים כי נמצאים פה על ידי זה שיש פה בני בנים. זאת הכוונה, בני בנים הרי הם כבנים, זה כף הדמיון. ואותה פרשנות בדיוק עולה בסוגיה בדפיים. מה הסוגיה בודקת שם? האם האישה הזאת יש לה זרע שקושר אותה למה? לבית בעלה, זאת השאלה. כלומר, לאיזה משפחה, לאיזה בית היא
שייכת?
הרי על מה בנו את כל הדין הזה של האכילה בתרומה? הוא שייך, הוא יושב על זה שמשפחה היא יחידת חיים סוציולוגית, קבוצה שחיה יחד, ובמציאות החברתית שהייתה בתקופת חז"ל, גם היום זה ככה, רק שהיום זה מתחיל להיות נורא מבלבל, כן? שהאישה שמתחתנת עוברת לבית בעלה. הביטוי הכי מובהק זה השמות משפחה, הדבר המודרני הזה מהשלטון האבסולוטי, אבל הוא מאוד מבטא את זה, והיום אני אומר, זה מתחיל ככה להיפתח, אני מכיר משפחה של הבעל ולאישה אין אותו שם משפחה. הוא לקח את השם שלה כשם שני שלו, והיא לקחה את השם שלו כשם שני שאלה, הבנתם? אז לא קוראים XY ולא קוראים YX. אני לא יודע איך קוראים לילדים. בסופו של דבר צריכים להכריע איכשהו. איכשהו, אני לא יודע, חייבים איכשהו להכריע, כן? אבל זה מה שיושב בבסיס ההלכה הזאת. אז בת כהן שמתחתנת עם בן ישראל, היא משתייכת עכשיו למשפחה ההיא. ובת ישראל שמתחתנת עם כהן, אז היא עוברת לבית הכהונה. וגם בידי הבעל, הזרע קושר אותה לאיזו משפחה היא שייכת. ולא מדובר בכלל בגמרא ביבמות, בדף עין, כמו בגמרא ביבמות בסמך ב', באיזושהי בהכרח קביעה שאומרת משהו על מה שמערכת היחסים ביני לבין בני בניי, כמו מערכת היחסים ביני לבין בניי. זה בכלל לא מה שנאמר שם בבסיס. אלא מה שנאמר הוא, שגם כאשר יש נכדים או צאצאי צאצאים, זה קושר אותך, הצאצאים האלה קושרים אותך לבן שהיה בינך לבינם, זה מה שזה אומר. ולכן היא לא אוכלת בתרומה, ולכן הוא יצא את החובה, תוריה ורביה, מישהו פה רוצה להעיר.
אז זה יהיה לדברת שתי מקומות, לגבי גיבום וזרע
אלה,
זה לא
מפוסס על בני בנים ובנים? אז אני חוזר עכשיו למתודה. אני נרלחתי לחברותה שלי, לפרויקט השוט, והכנסתי את הביטוי, מצאתי אותו רק בשני המקומות האלה. עכשיו אתה שואל שאלה מצוינת. אתה שואל שאלה מצוינת, שאלה שתוספות שאלו אותה הרבה לפני שהמציאו את פרויקט השוט, והיא, הרי פרויקט השוט זה דמי, בוא נגיד את האמת. הוא רק עונה על מה שאני שואל אותו, או ליתר דיוק, הוא רק מוצא ביטויים. אבל לכאורה, צריך לא רק לשאול איפה זה מופיע, אלא גם לשאול איפה עוד זה היה, יכול להופיע, והוא לא הופיע, ולשאול בצורה יותר מתוחכמת. זו בעצם שאלה של תוספות, שמה הם שמו לב? שיש לא מעט סוגיות שמופיעות במקומות שונים, שבהם הסוגיות הן שואלות עצמן, אין לי אלא הבן, בן הבן מניין. ואומרים תוספות, למה הגמרא במפעמות דף עין יודעת להגיד בצורה מאוד פשוטה וחלקה, יודעת להגיד מה? ובנים הרי הם כבנים, לא צריך פסוק. ולעומת זאת, הגמרות האחרות צריכות לדרוש. זו בעצם השאלה. כלומר, אחרי שאני שם לב שהוא מאוד מוגבל בהופעה שלו בגמרא, אני מנסה להבין מה המשמעות של זה, כמו למה זה מופיע במקומות האלה. האם מה שאני מנסה לרמוז, שאולי המשמעות של הביטוי הוא באמת, כפי שציינתי, אם זאת המשמעות של הביטוי, אולי הוא לא שייך למקומות האחרים. בוא נבדוק את המקומות האחרים, מה אתה עושה בדברים, כן? בוא נבדוק אותם, כן? בסדר, אני מציע שלפני כן, אולי נקרא את הגמרא שלנו, זה נראה לי מתאים, ואז נפליא קצת. אז אתה כבר רומז לתשובה שלהם. אבל בואו ברשותכם, אני קודם כל מתחיל מהעובדות. אחרי זה ננסה לראות את המעגלים שמסביב. דבר ראשון, הביטוי כאמור, המקורו בסוגייתנו, בתוספתא וכאן, סך הכל מצוטט על ידי סתם התלמוד במקום נוסף, באמירה שהיא באמת, אני עכשיו אשנה את השיקוף של דבריך, שאלת התוספות. בעצם רוב הגמרא לא משתמשת בכלל הזה בנים. הוא כלל מאוד מצומצם בגמרא, לא משתמשים בו. אני רוצה אבל להבין למה. מצד אחד יש גמרא שאומרת בצורה פשוטה, לא צריך פסוקים. מצד שני, אכן זה כך. אבל בואו, אולי קודם נקרא פשוט את סוגייתנו, היא לא מאוד גדולה, כן, נראה אותה, ואז ננסה לראות את השאלות הרחבות האלה, כן, שאומרת הגמרא אצלנו, אני קורא, אמר לי רבא לרבא בר מרי, זה בערך 12 שורות מלמעלה, בסמך ב' עמוד ב' ביבמות. מנה המילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הם כבנים. איפה הם למדו את זה? שפה כבר בא רשי על אתר ואומר, תסתכלו, אני מקריא את דבריו, מנה מילתא אבני ביתו קאי דבן בנו פשיטא לן. אז רשי כבר מייצג עמדה, שכל תחילת השיעור פה היא לא כמו, והוא כנראה קשור אליך, נכון מומי? שרשי מייצג עמדה, בנים רואים כבנים, זה פשיטא, לא צריך אפילו פסוק, זה מאוד מזכיר את לשון הגמרא, ודף עין, נכון? לא צריך זר הזרה, דרשה, זה דברים פשוטים. ורשי נראה ברור שבין בנו פשיטה שהוא כבנו. אז לכן אומר רשי, במה הסוגיה דנה? הסוגיה דנה בבין ביתו, זה מה שהיא רוצה לדעת. הרי מה נאמר קודם לכן בסוגיה? שאם אדם הוליד בן, והבן מת, והבן הזה הוא הספיק להוליד בת, נכון? אז מה רבא לימד אותנו, בניגוד למה שהבעיה סבר? רבא לימד אותנו שהוא קים פריה ורביה, נכון? אז מניין לא הדבר הזה? מניין לנו הדבר הזה? כמובן שהרקע של השאלה, אני חושב שלמותר לציין, כבר הסברנו את זה כשעסקנו במחלוקת בית שמאי ובית הלל, יש פה תפיסה מסוימת של המשכיות שיש בין אב לבנו לבין, והשוני בינו לבין המשכיות בין אב לביתו. כבר אז דיברנו על כך. וזה ודאי עומד ברקע. כלומר, האם אני יכול לומר שיש אותה רציפות מבן בנו כבן ביתו? האם זה דומה או לא דומה? האם זה, במיוחד על הרקע הסוציולוגי, זה שתואר קודם. בן ונועה בעצם, נגיד היום יש פה אותו שם משפחה, זה אותו יחידת משפחה, זה, היום זה הכל השתנה, כי אנחנו, לא, אנחנו חיים במשפחות גרעיניות, כל זוג מקים לעצמו את המשפחה שלו בעצם. אבל בהקשרים החברתיים שלהם זה הרבה יותר בלט מאשר, גם אצלנו זה נשאר, הדברים לא נעלמים, הם מקבלים פשוט ווליום אחר, או הם מתערבבים עם עוד יסודות בתרבות האנושית, לא נעלמים לגמרי. כי הם דברי אמת, זה לא טעויות של כל הדורות, רק עכשיו חיים נכון, כן? מי שחושב ככה, לדעתי, עובד על עצמו. האיזונים השתנו, הכוחות הנוספים שנכנסים, והאמת היא שהעולם המערבי מבולבל לגמרי עדיין בדברים האלה. אבל באמריקה מתחילים, לדעתי, משתגעים, כאילו, מרוב ש... לא יודעים כאילו, לאיפה לקחת את זה, לא מצאו את האיזון הנכון. בסופו של דבר זה יעבוד על איזון, זה לא יעבוד אחרת. אבל בכל אופן, רש"י אומר, כל השאלה רק על בן ביתו. כשבהקשר הזה אני אציין, שלחתי את זה היום, מי שהספיק, הספיק. בירושלמי המקביל לנו, באמת הירושלמי חולק על הבבלי. ומה הירושלמי אומר? בני בנים כבנים, בני בנות אינם כבנים. כלומר, לשיטת הירושלמי, זה חולק הן על אביי והן על רבא, אם אדם הוליד בן, והבן הזה מת, אבל הוליד בת, הוא לא יצא ידי חובת המצווה, והירושלמי ממשיך. בן בן ובת בת עולים. לנו פה יש תפיסה בורה של שכפול. מה שהבאי ורב השניהם דחו. רק הם נחלקו לגבי בת הבן. אבל זה הם נחלקו. אבל לשניהם היה ברור להם שזה לא צריך שכפול מוחלט. אבל פה יש תפיסה. בואו נראה איך הירושלמי מפרש את בני בנים הרי הם כבנים. כן? כלומר, זה לא מדויק להגיד בני בנות אינם כבנים, כי לפי תפיסת הירושלמי, בת של הבת, היא כמו הבת, נכון, כמו, בעצם הירושלמי מבין את הביטוי בני בנים הרי הם כבנים, שהכוונה היא בהקשר של פרייה ורבייה. חשוב להבין, אנחנו פה לומדים עכשיו כלל מקומי, צריך לשאול מה פירושו בהקשר המקומי של סוגייתנו, לא לדמיין את הנכדים שלנו, כן? מה שהירושלמי מבין הוא שאם הבן מת והוא השאיר בן, אז הבן ממלא את מקום אביו, ואם הבת מתה והשאיר הבת, אז היא ממלא את מקום אמא. ככה הירושלמי מבין, ולכן אומר הירושלמי, זה סימטרי לגמרי, בניגוד גמור לדברי הבית. בת בן ובן בת אינם עולים. אם הבת הוליד בן זה לא מועיל, ואם הבן הוליד בת זה לא מועיל לפרייה ורבייה. זה בהקשר של פרייה ורבייה, הנכדים יכולים להיכנס לתמונה אם הם מאותו מין כמו ההורים שלהם. זה מה שהירושלמי מבין. וכאמור, הבבלי חולק על זה, והבבלי אומר דברים בו, ואתה רואה שזה מה שהבבלי מחפש, ואז מה אומרת הגמרא? הנה, מה מדכתי, והבנות בנותיי, והבנים בניי, שזה לבן הארמי, אומר את זה, כן. אז מה הוא קורא לבנים של... הבנות שלו הוא קורא להם... בניי, נכון? הבנים בניי, מה הכוונה בנים בניי? כל אותם עשרה בנים של... אז היו עשרה, בנימין לא נולד, כן? אז היו עשרה, לא הייתה קבוצת כדורגל. אבל בנימין לא נולד. אבל יוסף, נכון, הקבוצת כדורגל, בדיוק. האחד עשר בנים האלה הם הבנים שלי, אלה מעטה והצון צוני החינמי. מה מישהו מלא על דעתו שהכוונה שהוא הוליד את הצון? אלא מה הכוונה? דקנית מיני. החנמי דקנית מיני. הכוונה, הבנים שנולדו מהבנות, סליחה על הביטוי, שקנית ממני, אבל זה לא מלמד דבר. אלא אומרת הגמרא, אלא מהכה, ופה נבין היטב למה רש"י פירש ככה גם, לא רק כי זה היה פשוט לו, אלא כי כל הפסוקים שהגמרא מביאה מתארים בן של בת. לכן רש"י היה ברור לו שזה הפירוש, כן? מה זה הפסוק הזה? מדברי הימים. ואחר בא חצרון, וחצרון הוא משבט יהודה. אל בת מחיר אבי גלעד, ותלד לו את סגום. וכתיב, מיני מחיר ירדו מחוקקים. ואנחנו יודעים רק על בני מחיר מהבת שלו, כן? וכתיב יהודה מחוקקי. אז אם יהודה מוליד מחוקקים ומחיר מוליד מחוקקים ומישהו משבט יהודה חצרון התחתן עם הבת של מחיר, אז כנראה שהנכדים האלה שמתוארים כאילו מחיר מעמיד בחוקקים זה כי בני בנים, או ליתר דיוק בני בנות גם הם כבנים. ככה זה מתפרש כאן. אם אני מבין נכון, זה לא חורג ממה שתואר קודם על הבנת הכלל בהקשר המקומי שלו. אנחנו מביאים פסוק, שמה הפסוק הוא הוא בא ללמד אותנו שאני מסתכל על הדור הבא ודרך הדור הבא מה אני יכול לייחס משהו לדור האמצע. זה מה שאני רוצה לבדוק. אני יכול לתאר את מחיר שמוליד מחוקקים, כשהמחוקקים האלה הם לא הילדים שלו אלא הנכדים שלו. מעבר לזה אין הרבה בכלל הזה, לפחות במקומות שהוא מופיע במפורש. בהקשר הזה רק נזכיר, מי שרוצה להעין בדף יוכל לראות, שאם קצת מרימים מבט לעוד כמה מקורות, אנחנו נראה שבבראשית רבה, יש שם בעיית נוסח, אז צריך מאוד להיזהר, כן, לא בדקתי היטב את כל ידי הנוסח, אבל זה שורה 25. בבראשית רבה, לפחות המאדיר הגיע את הנוסח כך שהוא יתאים לשיטת הירושלמי. שבני בנות אינם כבנים, צריך היטב לחשוב על הדבר הזה. ורבנו בחיה מביא בשם רבנו חננאל, שהוא הרבה יותר קדום לו, שאומר, נכון שלבן אמר הבנות בנותיי והבנים בניי, אבל מה? כי זה לבן, לא אמרו והבנים בניי, שהרי כשאמרו בני בנים הרי הם כבנים, לא אמרו כן על בני בנות. וכן במה שאמר והצון צוני, גם זהו כיזב, כן? כי זה לא שלו, כן? שהיו נתנם לו בשכר תורכו ועמלו, כן? וכן, ומה שאמר לו, וכל אשר אתה רואה לי הוא, והרי הוא אמר לו יעקב, וכו' וכו'. זה מאוד מעניין, כי זה נגד הגמרא שלנו, מה שהוא מביא פה בשם רבנו חננאל. ואת הנושא כלים של מהדורת רבנו בחיי, צריכים הרבה להתעסק עם זה. כאילו, כי פשטות הבבלי, זה עולה מהבית, מרבה, מהפסוקים, פשטות עולה שגם בני בנות הרי הם כבנים בהקשר של פריה וריביה. עכשיו עד כאן ההופעה שלו בסוגיות, וכאן כאמור ראשונים מאוד נחלקו סביב השאלה של למה זה כל כך מצומצם או מה המשמעות. וכאן אפי על הדף הבאתי את התוספות בבבא בתרא ששואלים את זה בהקשר של ירושה, והם גם יזכירו את ההקשר של ייבום. לנו אני אזכיר את שני ההקשרים, אדם מת ואין לו בן, אבל יש לו, לא, יש לו נכד, יש לו בן הבן, מה שנקרא משמוש ירושה. דיינו אדם הוא מוריש ליורש שלו וממנו יורשים כל יורשיו. לנו אנחנו לא עוברים לבא בתור בירושה אם אדם מת ויש לו יורש שמת, וליורש הזה יש לו יורשים ישירים. כלומר, למרות שבסדר הירושה, כמו שאתה חשבת, כן? אם אדם מת, בנו יורש אותו. אין לו בן, אז מי יורש אותו? אביו. אם אין לו אבא, אז מי יורש אותו? אחיו. אם אין לו אחים, אחרי אביו. זה מה שכתוב בתורה. אבל הכלל הוא שאני יורד לבן ובודק את כל צאצאי הבן. אני עולה לאבא, ואז אני בודק את כל צאצאי האבא, אני הולך לאחים ובודק את, לפני שאני הולך לבא בתור, כן? יש באמת רמב"ן מדהים על התורה, שמסביר שהאמת היא שירושה, כמו שאבא אהב להגיד, היא רק אנכית. אומרת אצלו, יש נוחלים, אז הוא אוהב להגיד ורטיקלי, כן? אז אנכי, כן? דיינו, האמת היא שרק אבא ובן יורשים, כי תראו את כל העליות. אני יורד לבן, אם אין בן אני לא לאבא, מאבא אני עובר לאחים, אבל יכול להיות שאני עובר לאחים, למה? כי הם הבנים של האבא. ואז אני עובר לאחי האב, למה? כי האמת של מי אני עולה? לסבא, או מהסבא אני יורד לאחי האב. אולי ירושה באמת רק עובדת מאב לבן. היא רק עובדת בציר אחד, היא לא כמו שנראה בתורה פועלת לצדדים. אלא רק על ציר אחד. בכל מקרה, שם הגמרא מביאה ריבוי, אותו דבר על ייבום. אישה מת בעלה, כן בבקשה. סליחה? לא הבנת, שאלה. אנחנו עכשיו לא לנו ירושה, בסדר?
אבל הסתם.
אני רוצה לדעת, האם הסבא קודם לאחי האב? אני חושב שכן, אני לא זוכר. למדתי אצלו יש נוח לפני 30 שנה, אבל אני, מיטב זיכרוני, כן. בסדר, בכל מקרה, אני רק חוזר לכאן, אותו דבר על ייבום, מת בעלה, ואין להם בנים, כי הבנים מתו, אבל יש נכדים. אז היא לא חייבת בייבום, אבל הגמרא מביאה ריבוי לזה. הגמרא שואלת בין הבן מיניים. השואלים הראשונים, למה לא מפעילים שם את הכלל של בני בנים הרים כבנים? ופה הם אומרים, האמת, דבר שנראה לי מאוד יפה. מאוד. זה מופיע בתוספות, אחרי זה ראשוני ספרד, יגידו את זה יותר בהיר מהתוספות. שזה, רגל אחת, ראשוני ספרד, לא רק יהודה לקטיקני כמו בעלי התוספות, הם ידעו גם להתנסח משפטית. היה לו ניסוח בהיר. כאילו, התוספות אמרו, יסודות כחילוקים בין סוגיות. ראשוני ספרד ויצ'ו אותם כמו משפטנים, ידעו לדבר משפטית. אז תמיד יותר בהיר אצלם. אצל הריטב"א זה שיא הבהירות, כי יש לו את כל הדיאלקטיקה, כל הבהירות. כן? בכל מקרה, התוספות שואלים את זה. בין הבן ובין הבת ובין בת הבן, מיני, תמוד לומר אין לו, היה צריך דרשה מיוחדת. למה לא אומרים כמו הגמרא ביבמות דף עין? פשיטה, בני בנים הרי הם כבנים. ואם תאמר תיקו כלי דבני בנים הרי הם כבנים, כי זה אומר פרק אלמנה, ויש לומר דעתם דכתיב וזרע אין לה, מי זרע משמע בני בנים. כדי משמע בפרק ארבע מיתות גבי מעביר בנו וביתו באש, לכאמר אין לי אלא בנו וביתו, בן בנו ובן ביתו מניין, תמוד לומר הוא מי זרעך. אלמא דמלשון זרע משמע בני בנים. ולכה למימה דהתה מיתור הדריש, כלומר שזה לא מלמד אותי כלל שזה פירוש המילה זרע, אלא זה איתור מיוחד. אם כן, אבל למדרש איפכה דקרא מזרחה כתוב ברישה, אבל מבנו וביתו לא משמע ליתם בני בנים. בעצם מה שהתוספות אומרים, תוכלו לראות את זה הרבה יותר בהיר בעמוד הבא, ברשב"א, בקידוש בדף ד', הם אומרים דבר מאוד מאוד פשוט ויפה, ושאפשר לחשוב על זה כל סבא, אם הוא רוב סבתא פה, יכולים לחשוב אם זה ככה גם נראה אצלם בבית, או כל מי שיש לו ילדים, כלפי הסבא והסבתות של הילדים שלו, כן? הם בעצם אומרים ככה, שכתוב בן, זה לא כולל בני בנים. שכתוב זרע, הם כלולים, אוטומטית במושג. בלשון הרשב"א, בן משמע, בן ממש. אבל זרע, כל יוצאי ירחו נקראו זרעו. ועד כאמר בני בנים הרי הם כבנים, לא בני בנים הרי הם כבנים דווקא כאמר. מה מפריע לרשב"א? זה לא עובד טוב, נכון? כי דווקא בני בנים הם לא כבנים. אני חוזר על כף הדמיון. כי אלא זרעו הרי הוא כבנים. בעצם הרשב"א לוקח את הביטוי בני בנים הרי הם כבנים, אומר הכוונה היא בני בנים הרי הם זרעו של האדם. אם אני חושב קצת על המונח הזה, אז אנחנו צריכים קצת לחדד. זה יעזור קצת להבין בהמשך דברים מאוד מאוד תמוהים, שאני הולך קצת לגלות לכם, דברים שמציקים לי כבר שנים. ננסה קצת לנסות להבין אותם. מה באמת ההבדל הזה בין להסתכל על הזרע לבין להסתכל על, 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 על להיות בן? אני חושב שהדברים מאוד פשוטים. הזרע באמת מדבר על כך שאדם הוליד את הילדים האלה. ואהבתו של אדם, של אישה, לנכדים, נכדות, זו תולדה פשוטה מכך שהם, כמו שאומרים, במשברך יוצא חלציו. שזה איזושהי דרך להגיד זרע. הנכדים הם הזרע, אבל אבא ובן, אנחנו יודעים ממושגים שמופיעים הרבה בתנך, הם לא מייצגים רק קשר ביולוגי כאמור, אלא מייצגים הרבה מעבר לכך, הם מייצגים אחריות, זה מה שהם מייצגים. מייצגים אחריות, הם מייצגים את הצורך לגדל, את הצורך להכיל, את הצורך ללמד, את הצורך לזון. סליחה? להכיל חיתולים. לא עושים. תלוי, יש כאלה שכן עושים. לחנך. וכאן בעצם מה שאומר הרשב"א, כשהתורה אומרת בין מה התורה מתכוונת למערכת יחסים שהסבים והסבתות לא כלולים באופן אוטומטי, אפשר לרבות אותם. כלומר, אפשר לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה? אני כולל גם אותם. אבל זה לא כלול אוטומטית. כלומר, במילים אחרות, בני בנים הרי הם כבנים, זה, בטח שמעת את זה. זה לא, כמו שאני אחראי על הילדים שלי, אני אחראי על הנכדים שלי, לא, בכלל לא. אתה אוהב את הנכדים שלך, הם הזרע שלך, אתה אוהב אותם אהבה גדולה, אתה מפנק אותם, אתה, למה יש לך אויב משותף? אתה יודע למה? כי לשניכם אין אחריות, גם על הילד כאילו אין אחריות.
כן.
בגלל זה האויב שלכם אוהב משותף. אבל זה הזרע שלך, אבל זה לא, האחריות לא עליך, זה לא הבן שלך, ולכן במקום שכתוב זרע, שזה מעט מאוד מקומות, דרך אגב, כן? במקומות האלה, ברגע שיש נכד, אתה בסיפור, אבל לעומת זאת, שכתוב בן, זה באמת לא נמצא, באמת התורה ממעטת לדבר, כבר עסקנו בזה פעם בבית הכנסת, לדבר על, על סבים וסבתות, מופיע פעמיים בתורה, ההתייחסות לסבא, פעם אחת בסיפור יציאת מצרים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, והפעם השנייה היא, והודעתם לבניך ולבני בניך על מעמד הר סיני. וזה מאוד ברור שהמכנה המשותף שלהם הוא, שבשניהם מדובר באירוע היסטורי מעבר שאנחנו רוצים לקשר את הדורות הבאים עליהם. וכאן דווקא לסבא יש תפקיד שההורה דווקא מתקשה בו, לא רק לפנק, אלא גם הוא יכול הוא יחבר אותך, הוא יותר קרוב להתגלות, הוא יותר קרוב לאותם אירועים. מערכת היחסים הרכה יותר היא מערכת יחסים כזאת שמאפשרת לו גם לחבב את הדבר, אולי מה שלא יכול לעשות אולי ההורה הקפדן, שמטבע הדברים זו מערכת יחסים שהיא שונה, אלו לא מערכות יחסים דומות. סבא שלי האחד נולד במאה ה-19, ואני מהילדים שלי, אתה נוגע בי, אתה נוגע בסבא שלי. הגענו, אני זוכר את סבא עליו השלום, השני, סבא הרב, נולד ב-1903, כבר בתוך המאה ה-20, כן? לפני מלחמת העולם הראשונה. אתמול הייתי בשבעה של יהודי שנולד ב-1920, ב-95 נפטר. גם דיברו כאילו איך הוא לקח את כולם לעולם, הוא היה כבר מבוגר בשואה, היה ניצול שואה. הוא מבוגר בשואה, לא ילד. זה שיחה גלגלה, כאילו איפה סבים לוקחים אותך, אבל להיוולד במאה ה-19 זה עולם אחר, זה כאילו אי אפשר לדמיין בכלל עולם כזה, כן? אני זוכר שסבא היה מאוד אוהב להגיד שהוא פעם ראה מישהו, תקשיבו טוב, שראה את הגאון מווילנה. אז אני אומר, מי שרואה אותי היום גם רואה מישהו שראה את הגאון מווילנה. וזה סבא עושה. סבא לוקח אותך לעבר, לסיפורים, לתודעת הדורות. לכן הסבא יקשר אותך ליציאת מצרים הכי טוב. סבא יספר לך למד על סיני. אולי הוא לא יישב איתך ויעשה שורי בית במתמטיקה, או יבדוק את המחברות שלך. אפשר שהוא יבוא לבקר ויעזור לך, הוא יעזור לך בשורי בית, כן? אבל זה עולם אחר, ולא, אסור לבלבל את התפקידים, זה זרחה. אבל כשאני בא לומר, אם הוא בני בונים, הרי הם כבונים, כף הדמיון, בסדר? כף הדמיון פשוטו כמו עכשיו. בהקשר המקורי, אני חוזר של הביטוי, אני חושב שהוא אפילו לא מנסה להגיד שהוא הבן שלך. אלא אם יש בני בנים, אז בשביל מצוא הפריה ורביה, כאילו שהבן שלך פה, זה מה שזה אומר. אבל, וכאן עולה השאלה, האם אפשר להרחיב את זה יותר? כלומר, מהפשיטה של רשי, מה היה הצליל, שמה רשי חשב? האם זה פשיטה בהקשר המקומי, או זה פשיטה כי רשי כבר עולה לנגד עיניו שזה יותר? אז באמת עולה השאלה, מעבר ליסוד היפה הזה והגדול הזה של תוספות, שאימצו אותו כאמור הראשונים גם בספרד, זה עד כמה אני מרחיב את זה. וכאן אני אציין, אני קצת קופץ בזמן, אבל המעריק בתשובה מאוד מבהילה, אני חייב לומר, תסתכלו כרגע רק בשורה 75, כאילו אל תראו את כל התשובה, בסדר? אני אראה לכם מה הדבר המבהילים בו. אבל המעריק כותב בשורה 75, ועד אמרינן דבני בנים הרי הם כבנים, היינו דווקא לעניין פריה ורביה. דאה קטני לה, כדאיתה בבחורות, אבל לא לעניין אחר. זו העמדה המצמצמת שהיא חיפשה בפרויקט השוט. מצאה אותו רק בפריה ורביה וזרע אלה. ובעצם מה הוא עונה על שאלת התוספות? בוא עכשיו נענה את התשובה שלו. למה הגמרא לא משתמשת בו במקומות אחרים? כי זה הלכה מקומית בלכות פריה ורביה. זה לא לגמרי מדויק, בגלל אותה גמרא בדף עין, נכון. אותה גמרא בדף עין. אז לכן קודם ציינתי שיש לה דמיון מה לסוגייתנו, כי היא בודקת האם יש זרע. זאת אומרת, היא בודקת אותה שאלה, זה מה שאני אומר. אבל המעריק הוא אחד מחכמי איטליה במאה ה-15, נכון? נדמה לי. סוף תקופת הראשונים, כאילו מאחרוני הראשונים, עוד לפני האחרוני, ככה במעבר. אז הוא המעריק אומר, זה רק פה ולא בשום מקום אחר. הפשטות שאנחנו מוצאים אצל ראשונים אחרים, שהם כן חשבו שזה מתרחב יותר, וזה לא... אבל עד כמה זה מתרחב, ולאילו מקומות זה מתרחב, אין מישהו שלא, שהוריד את כף הדמיון. לכולם היה ברור שכף הדמיון נמצא, אבל השאלה היא עד אחד ועד כמה אני מפעיל אותו. אני רוצה רק להצביע פה על כמה מקורות שמנסים להתלבט בשאלה עד אחד הדבר מגיע, ואני הולך באמת לנקודה מבהילה, שזה הנושא של תשובת המעריק. האם יש מצוות כיבוד אב ואם וסבא וסבתא? מה דעתכם?
לפי מה שהוא אומר, אז לא.
מה דעתך? אתה אומר לילדים שלך לכבד את סבא וסבתא?
כן.
בטח. ואני אגיד יותר מזה, אני מתחיל מאיך שחיים היום. אני מצפה שיכבדו אותם מאשר אותי. זה מה שאני מצפה. אותי הם לא מכבדים כל כך, כאילו, אבא, מה?
זה הדעת הפנים.
אתה מצפה שהעניים שלך היו מנומסים להורים שלך, טובים עליהם, לא, והם ש... נכון? אבל מה לעשות שאתה הולך לרשי מבהיל במכות, ורשי אומר, ההפך הגמור, בוא נראה את הגמרה הזאת, זה גמרה שמציקה לי כבר עשרות שנים, רוצה לי גם ללמוד אותה עם אבא פעם, אבל הגמרה במכות מביאה סתירה בין ברית, זה שורה 47, תני חדה אב שהרג בנו נעשה לו גואל אדם, ותניה אידך, אין בנו נעשה לו גואל אדם. סתירה בין שני ברייתות, יש פה אדם שהוא אב שהרג את בנו, תחשבו איזה טרגדיה, נורא. אב שהרג ושוגג את בנו, סליחה, במזיד, הרג את בנו, ועכשיו מה השאלה?
שוגג, סליחה,
גם טרגדיה. סליחה, נכון, הרג ושוגג, ואם הוא לא ילך לעיר מקלט, גואל אדם יכול להרוג אותו, ואם יש סתירה בין ברייתות, אם בנו נעשה גואל אדם כמו שהבן, יהרוג את אבא שלו, כי הוא הרג את אח שלו, כן? אז הגמרא שם דנה קצת ביחס בין הברייתות, ואז היא אומרת כך, להקשיא הא בבנו, הא בבן בנו. כשלפנינו בדפוס וילנה כתוב אלא להקשיא, שזה כנראה נסמך על דברי רש"י שם שכותב בשורה הבאה, תראו בגמרא, הכי גרסין אלא להקשיא, ובאמת בדקתי בכתבי היד, בכולם לא מופיע אלא. אלא זה הגעה של רש"י. רש"י ניסה למחוק את כל ההצעות הקודמות בגמרא, ולהשאיר את זה רק על ההצעה הזאת. אם אני לא גורס אלא, אז התירוץ הזה הוא שרשור בשקלא וטריא הקודם. זה כנראה ההבדל ביניהם. אבל מה ההבדל בין בנו ובין בנו? תראו מה רש"י אומר. הדתניא אין בנו נעשה גואל אדם בבנו של רוצח, כאמר. ועד לתניה, בנו נעשה לו גואל אדם, בבנו של הרוג, כאמר, שהוא בן בנו של רוצח, ואינו מוזר על כבודו. בוא אני אסביר מה רש"י אומר. רש"י אומר, מדובר בשתי הברייתות שיש אותו רוצח ואותו נרצח. אב שהרג את בנו. ההבדל בין הברייתות זה בתיאור הבן של מי יהיה גואל אדם. האם הבן של הרוצח או הבן של...
הנרצח.
הנרצח. הבן של הרוצח לא יכול לגואל אדם אחיו, מהסיבה שהוא חייב לכבוד אביו, ודרך הוא יהרוג את אבא שלו, אבל בן בנו, הבן של הנרצח,
לא חייב.
נעשה גואל אדם להרוג את סבא שלו, כי הוא לא מוזר על כבודו. ככה רש"י אומר, שאני מציין לעמיתם של דברים, שרבנו חנן והרמב״ם פרשו אחרת את הגמרא, וכל השיטה הזאת של רש"י לא נמצאת בכלל לפי קריאתם בגמרא, שכן הם מפרשים, תראו את דברי רבנו חננאל פה, תני חד האב שהרג בנו נעשה גואל אדם, ותניה אידך אין בנו נעשה גואל אדם, פרקינן, תראו את הדוגמה. אם עשיו הרג תימן בן אליפז, את הנכד שלו, אליפז, כלומר האבא של תימן, שהוא הבן של עשיו, הבן של הרוצח, נעשה גואל אדם של בנו, כלומר בכלל לדעתו, יכול להיות מצב שבן גואל דם והורג את אבא שלו. מצוות כיבוד אב ואם לא סותרת בכלל את מצוות גאולת אדם. אז על מה מדובר? כן? והורג עשיו אביו. אבל אם הרג עשיו ראואל בנו שלו, אין אליפז גואל דם אחיו מיד אביו. מה שהוא מפרש בניגוד לרש"י זה, זה לא שיש אותו רוצח ואותו נרצח, והשאלה היא הבן של הרוצח או הבן של הנרצח, אלא יש פה שני נרצחים שונים. זה ההבדל. אם רצחת את הבן שלך, אז הבן השני שלך, מה דינו?
לא יכול לגאול.
הוא לא יכול, למרות ששמתם יש פה הגעה בטקסט, אז תחשדו, אתם צריכים להתרגל, העולם רגילים שיש סוגריים עגולות מדלגים וקוראים את המרובעות, אבל האמת היא שהעגולות כתובות במקור, והמרובעות זה ההגעה של מישהו, אז מי אומר שהוא יודע להגיע? אבל כל העולם עושה את הדבר הזה, כן? אז צריך להיזהר פה, כאילו מה בדיוק, אבל לפי דבריהם, השאלה היא בכלל לא מצוות כיבוד אביהם, וזה עולה במפורש, פה זה יותר ברמב"ם, כשהרמב"ם כותב הלכות, איפה הבאתי? זה הלכות רוצח, זה שורה 63, האב שהרג את בנו, אם היה לה נהרג בן, הרי זה הורג אבי אבי מפני שהוא גואל, ואם אין לו בן, אין אחד מן האחים נעשה גואל אדם להעמיד את אביו. ברמב"ם זה ברור, זה... ואם אין לו בן, אלא אחד... לא, הוא פרש כמו...
רש"י.
לא, הוא פרש כמו רש"י, סליחה, אני טעיתי. אבל ברח יוצא אחרת. אבל לפי הרח, לפחות זה נופל. ברמב"ם אני לא יודע מה הסבר. רש"י הזה, רש"י קצת מבהיל, שרצו גם לקשר בינו לבין רש"י נוסף בסוטה. האמת, סיפור שקצת מזעזע. הגמרא מספרת שם, תסתכלו, שורה 57, רב אחא בר יעקב יטפל בעבר, רב יעקב בר ברטה, הוא גידל את בת ביתו. אמר להשקיען מאיה, אמר לו, תשקיע אותי מים, שזו הדוגמה הקלאסית של כיבוד אב ואם. אז מה הוא אמר לו? לא בריחן, אני לא הבן שלך. והיינו דאמרי אינשי רבי רבי בר בר תחנה, כאילו גידלת, אבל אני לא הבן שלך. האמת היא, יש לנו עכשיו מקרים מזעזעים של סבים וסבתות שמגדלים ילדים, ומזעזע נורא, זה באמת דבר נורא מסובך מבחינת מערכות היחסים. כאילו, איך סבתא הופכת להיות אמא פתאום? לא רק על פער הגילאים, זה באמת לא אותה מערכות יחסים. אבל רש"י שם אומר, אני קורא, בר בר תחנה, ואין עלה לך ביתך כבן. אז הרש"י הזה קצת מצטרף לאותו רש"י, למרות שיש שרצו לומר שהרש"י בסוטה, הוא לא אומר, יש פה גם כף הדין, הוא לא אומר שאין מצוות כיבוד אב ואם, רק מה הוא אומר? לא כמו הבן. ואני יכול להראות לכם כמה אחרונים שניסו למתן את דברי רש"י בסוטה. לא, רש"י במכות קשה למתן. וניסו למתן את רש"י בסוטה, כך מי שרוצה לראות בעמוד השני, ב-93, אז השבות יעקב כותב, בבן הבן דקם תחת אבי בכל מילי לי כמון דפעליק דחייב בכבודם, ואתם בסוטה מיירה בבן הבת. אז הוא רוצה להחיות את השאלה של בן הבת, אבל בן הבן חייב בכבוד אביו. ואני עושה עוד מיד להסביר מה יכולתי גיון בדבר כזה, זה כבר מוזר, נכון? והרבקי ועגר בשוט, רבקי ועגר סימן סמכת, אז הוא רוצה להבדיל בין בחיי אביו לבין אחרי מותו. והוא אומר כך, זה בחיי אביו מחויין בכבוד אבי אביו יותר מכבוד אביו. למה? כי גם האבא חייב בכבודו, אבל אחר מיטת האביו לא. יש ניסיונות קצת למתן, אבל בא מעריק על פי דברי רש"י, זה המעריק הזה, ועוסק בנושא,
אבל זה מסביר לזה רש"י במכות, כי האבא כבר נהרג, אז הוא לא חייב
בכבוד אביו. למה? האבא חי.
לא,
בן הבן, יפה. אז אתה אומר, זה גם שם לא זה ככה. יפה. אז בוא, אתה אומר דבר יפה, כן.
כמה פעמים מדברים באנשים גדולים, גם נשבור של רבך, אבל כנראה היה מאוד גדול. אז יכול להיות שאלף זה מין דיון אקדמי, שהוא שואל, לא שזה יותר למה, זה לא יותר למה. מבחינה אקדמית, אולי לא, ובאמת, יכול להיות שיש לי מצווה אחרת, כמו לימוד תורה, ואני לא יודעת, שאני אסתכל על זה, כאילו, זה ילד.
אני מקבל, אולי אני ברשותך, אני אגיד זה קצת אחרת, אבל אותו דבר. אתם חושבים שהוא ביקש את המים כי הוא צמא? לא, אני שואל אותך, אתה באמת חושב שהדוגמאות בגמרא, שכן עם מים, אני כמעט משוכנע שהשכן עם מים זה לא כי אני צמא, אלא זה בא להראות מעמד. כלומר, עכשיו אני לא יודע האם עבדים היו אחראים על הדבר הזה, אבל אני חושב שזה בא להראות היררכיה, זה בא להראות סמכות. ככה אני כמעט משוכנע, אני פעם שמעתי שמור מאוד יפה ממישהו על הולך כליו לבית המרחץ, הוא הראה שבעולם הרומי זה היה הסמל הברור של עבד. אם אתה הולך עם הכלים של מישהו אחר לבית המרחץ, כמעט אני משוכנע שגם בשקן עם מים, זה לא כאלה אנשים צמאים, אלא זה יותר, אני יושב רגל על רגל, זה כמו הטקס לקוס תה שמביאים לאבא שחוזר מהעבודה ומוריד את הנעליים, שמים לו נעלי בית בקוס תה, כן? כאילו, אני בטוח שיש פה עניין מעמדי, ואם כך הדבר, זה לא סתם שהוא עקשן והוא סתם לא בא לי, כן, אלא יכול להיות שנוסעים באמת לעסוק בלימוד מה מערכת היחסים ביניהם. כלומר, ולכן אפשר לרקח את זה, שאולי אני חייב לכבד אותך, אני לא חייב אבל להיות במערכת יחסים של השקעיניות, אז זה בתנאי אחד שאנחנו מבינים, אני רוצה מיד להגיע לזה, מה זה בעצם כיבוד הורים בתפיסה שלהם. היום כל הדברים האלה השתנו לגמרי, מערכות יחסים של הורים וילדים וכיבוד אב ואם גם הלך למקום אחר, אבל מי שלקח את הרש"י האלה עד הסוף זה המעריק, ונושא שהיום קצת פחות מפריע, זה נושא הקדימה בקדיש. ותראו מה הוא כותב בסימן למד בשורה 67, נראה לעניות דעתי אפילו היינו אומרים שיש לומר קדיש בעבור זקנו זקנתו ובני בנים הרי הם כבנים. אדם מת, וכבר אין לו ילדים כי הם מתו, אבל יש לו נכדים. האם הנכד יאמר קדיש? אז תראו מה הוא כותב. מכל מקום לא הבו כבנים ממש, ויש לו לבן ליטול יותר מבן הבן. כלומר, פה נכנסים לנושא שהיום פחות קרוב, וזה נושא הקדימות בקדיש. למה הנושא הזה היה מאוד קרוב? כי בזמנם היה נהוג שרק אחד אומר קדיש, שאחרים לא אומרים קדיש. אצלנו כל הקדימיות האלה עברו למי עובר לפני התיבה. אז אין חובה גמורה על אבל לעבור לפני התיבה. הוא לא חייב. זה דבר טוב. וכל מי שנמצא בית הכנסת אומר קדיש, ולכן בסדר. אז אני מאוד משתדל לעבור לפני התיבה לכבוד אבא, אבל... אז אין את המתח הזה, או, אני לא אגיד קדיש, אז אני לא אגיד, אתה לא יהיה בעל תפילה. אז אני אחפש מניין שאני מתאמץ מאוד, אני בבוקר הולך ותיקין עכשיו, שאין להם עוד עבר, אז אני, כאילו, אני אתאמץ, אבל במקום שיש אחד שאומר, זו שאלה ממש קריטית, אז אתה בכלל לא אומר, כן? יש קהילה שיש בנים שאומרים קדיש, וזה נכד שאומר קדיש. הדבר הראשון המעריק אומר, זה כף הדמיון, אז הוא פחות, אבל אז הוא אומר לא פחות, שזה כלום הנכד, זה מה שהוא אומר. למה? כי למה אומרים קדיש? כיבוד אביהם? לא, הוא לא חייב, בכיבוד אביהם, ככה הוא כותב, הוא כותב את זה. בכל שכן, לפי עניות דעתי, אין לבין הבן לומר קדיש בשביל זקנו יותר מאדם אחר. בכלל אין עניין, הוא לא שונה מחיים ינקל שיגיד קדיש. שהרי מצינו שהאמירת קדיש תולי בחיוב הכבוד, איך הוא מוכיח שקדיש זה מדין כיבוד אביהם? שהרי אמרו פוסקים, שני אחים נותנים שני חלקים בקדיש. מה קורה אם יש בקהילה שני אחים ועוד אבל? הם אומרים זה מתחלק בין המתים, כלומר האחים האלה נחשבים לגבי חלוקה בקדישים כאחד, או האם הם נחשבים כשניים? אז הדין הוא שהם נחשבים כשניים. למה? כי זה שאני מקיים כיבוד אביהם לא פותר את אח שלי מלקיים כיבוד אביהם. זה לא שהאבא צריך שיגידו עליו קדיש. אז אם צריך שיגידו עליו קדיש, אז אחד מהבנים. אלא כל בן חייב לכבד את אביו. זה לא עניין שמתחלק. ולכן הוא אומר, אם כן נראה שבן הבן שאינו חייב בכבוד זקנו, ותראו מה הוא כותב, שהרי לא מצינו בשום מקום שיתחייב אליו בכבוד האבא והאם. עכשיו תתחילו קצת להזדעזע. ויש את אביו בחייו, הוא בעל אמו, ואחיו הגדול. כלומר, תראו איזו הוכחה שלו, את רואה את ההוכחה הזו, מה אתה אומר לעצמכם? בואו של עולם, אני חייב לכבד את אחי הבכור, אבל לא את סבא שלי. כי איך הוא מוכיח שאני לא חייב לכבד את סבא? כי פרטו את מי מכבדים, ולא פרטו את הסבא. כנראה שמה? שלא צריך לכבד אותו, כך הוא אומר. הוא מוכח והוא מקראי, הוא צריך להביא פסוק כדי להרחיב, ויש את אביו, הוא לחם את אביו, אבל בן הבן לכבוד הזקן לא מצינו בשום מקום. שאני רוצה לחזור לכלל שכבר דנו פה כמה פעמים. אולי לא מצינו בשום מקום, לא כי לא חייבים, אלא... כי ברור שכן. אני כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים, כל מיני הקשרים. תורה לא אוסרת בכל בשר אדם, כן? נזכר פה יותר מפעם. זה מותר. לא, לא צריך לאסור את זה. לא צריך לאסור את זה. התורה לא אומרת לנו לאהוב את בני בנות זוג שלנו. לא צריך לצוות את זה. תורה לא אומרת להתאבל. אתם יודעים למה? לא צריך. כי מתאבלים כרגש טבעי. אני מניח, עכשיו יעקב, מה שאמרת קודם הוא נכון, כלומר, אם אבא שלי חייב לכבד את אבא שלו, ואני חייב לכבד את אבא שלי, אז ברור שמה? ברור שאני חייב לכבד את אבא שלי, כאילו מה, זה לא דבר פשוט, כן? עכשיו, מה שאמרת על הרשי, אולי זה נכון. אז מה, אולי, עכשיו פה צריך לשאול, מדין מה אני חייב לכבד אותו? האם אני חייב לכבד אותו? כי גם הוא בעצם ההורה שלי. או האם אני חייב לכבד אותו כחלק מהכבוד שאני חייב לאבא שלי? זו אותה שאלה דרך אגב שאפשר לשאול אותה על אחיו הגדול ועל אשת אבי. האם אני מכבד את אשת אבי כי זה כבוד לאבא שלי שאני מראה כבוד לאשתו למרות שהיא לא אימא כי זה נישואים שניים, ואותו דבר על האח הגדול, אולי, או האם אני אומר שהן בתורת עצמם צריך לכבד אותם, אבל גם אם זה יהיה דומה המבנה הלמדני, לגביהם צריך ליבוי, אבל אולי לגבי התורה לכבד את סבא לא צריך בכלל להגיד את זה. כלומר, הטענה הזאת, זה לא כתוב בשום מקום, אז לא חייבים לכבד. אולי לא כתוב בשום מקום, כי פשיטה שצריך לכבד, כן? פשיטה, כן? אבל בכל אופן, המעריק עצמו חושב שלא חייבים, והוא הולך ומצטט את דברי רש"י, כן? והרמה בדרכי משה, זה המקור הבא, מביא את זה, וחולק עליו, בשמחתי, כן? הוא חולק עליו, והוא אומר, קצת לא משמע כן במדרש בראשית רבה, והביאו רש"י בפירוש החומש פרשת ויגש לבי ויזבח סבחים לאלוקי אביו יצחק, ופרש רש"י וחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו, מכלל מכל מקום חייב בכבודו עיין שם. ואכן בשולחן ערוך בסימן ריש מם סעיף כ"ד כותב הרמ"א, יש אומרים דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו מעריק ואינו נראה אלא דחייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו. אני חושב שאנחנו מרגישים שחייבים יותר אפילו בכבוד. אני יכול להגיד, הילדים ידברו עליי קצת בחוצפה, הרבה בחוצפה. אבל אם ידברו לסבא בחוצפה, אני אוריד להם את הראש. איך אתה מעיז ככה לדבר לסבא וסבתא, כן? אבל אליי, בסדר, כן? בסדר, העולם השתנה. אבל אני רוצה קצת לסוף בכל זאת להסביר את המעריק. אני לא מזדהה עם המעריק. והלכה קרמה לדעתי. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו... איך הם תופסים כיבוד אביהם? אתה, קודם מתן, אמרת דבר נכון. אני צריך לכבד כל אדם מבוגר. יש לי תחושה שאם אפשר, גם למה לכבד את האח הגדול? גם להם קשה להבין את זה, כי אנחנו משפחות גרעיניות. אבל למה לכבד אח גדול? כי מה זה שהבחור יורש פי שניים? גם זה נעלם מאיתנו. טוב, אנחנו סוציולוגית, מה שעכשיו... כשאבא כתב צוואה, לא הוריש אפילו גרוש אחד יותר לאחי הבכור, כלום. כאילו, אחי יצחק רוצה בצוואה שלו, הוא אומר, הוא יכתוב שהבכור יקבל פי שניים, כן? או לבת הוא ייתן. כלומר, גם הוא חי בחברה שהמשפחה השתנתה. אבל אבא לא חושב שיש בזה שום עניין, במיוחד שהאופן ההלכתי שעושה את הצוואה, זה המתנה מחיים. כלומר, עשה מתנה שהמתנה תקפה
שנייה
לפני שאתה נעשה לא כשיר מבחינה משפטית, ומילה זה בכלל לא ירושה. כלומר, אני שאלתי את העורך דין שעבד איתו, למה לא רצה לעשות באופן סמלי? הוא אמר, אי אפשר לעשות באופן סמלי ירושת בחוק שבכלל לא מורישים, כן? כלומר, זה חסר משמעות, אבל בין היתר, כי אנחנו חיים במבנה חברתי שזה איבד את המקום שלו, וזה לגמרי לא, אין מעמד כזה. אבל בחברה יותר פטריארכלית, שחיים בצורה שבטית, אז האח הבכור הוא מעין יורש העצר. מי שרוצה, יש פה אנגלים קצת, יש פה מישהו. יש לכם יורש עצר כבר הרבה שנים, נכון? זה תפקיד, זה מעמד, הוא סגן ראש המשפחה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן? זה בדרך כל מי שעובד, כל פרשיות בכורה, פרשת שבוע שעברה, שקונית הבכורה, בהקשר הזה,
זה גם סוג של פיצוי.
אני מניח שמבינים שכיבוד אב ואם הוא בין היתר קשור בכך, ואם ננסה לשאול מה יכול להיות סברה של רש"י, מה יכול להיות סברה של המעריך, אולי לפרק עומדים פה תפיסות עמוקות של כיבוד אב ואם. אתה חי במסגרת משפחתית שבה המשפחה תומכת למי שהוא בעצם לוקח את המושכות, מי שמוביל את המשפחה, אתה צריך לכבד אותו. נותן לחמך, ממך, צברך, תקראו לזה מה שאתם רוצים. כנראה שהסבא בפי התפיסה הזאת, באופן פרדוקסלי, נשמע לי הזוי, כן, אבל באופן פרדוקסלי, הוא לא שייך למסגרת הזאת, למרות שאני לא יודע איך היה מבנה פטריארכלי, אבל אני יכול לדמיין שהסבא הוא בראש הפירמיד, אבל כנראה שהתפיסה היא שמי ששייך ליחידה האורגנית הזאת, שזה יותר, האח כאילו יותר שייך מהסבא. אבל אם אני מסתכל על כיבוד אב ואם, לא מהמקום של אני מכבד את התמיכה של המסגרת שאני חי בה, אלא אני רואה את זה ככבוד למי שהוליד אותי. ברור, אדם נולד מהסבא והסבתא שלו, לא נולד מהאחים שלו, עם האחים שלו הוא בדרך כלל רב, נכון? כן, כי הוא צריך להילחם איתם על שטחי מחייה. אבל אני מניח לכך שיש פה תפיסות שונות של מה זה כיבוד אב ואם, אבל ודאי יש להניח שגם מי שיעלה על דעתו שאין חובה לכבד ישירות את הסבא, יש להניח ודאי שזה קיום בכבוד אביו, ודאי צריך לנהוג בכבוד כלפיו, ולי לפחות פשוט שיש לנהוג כפסק הרמה שחלק על דברי המעריק, ואגר שולח בשולחן ערוך, לא הבאתי את זה, אבל הוא שולח לדרשות של הרענך. היום שיש את המאגרי אינטרנט אפשר להגיע, אז מצאתי את הדרשה, שם דיון ארוך לפרשת תולדות של הרענך, ואחד מגרבני טורקיה במאה ה-17, שהוא מעריך לפרש את הגמרא במכות אחרת מרש"י, מוריד את האלה, הוא שם לב שרש"י יוסיף את האלה, ומסביר שכל הגמרא שם לא מתפרשת בכלל בזיקה לכיבוד אב ואם. אבל פה אנחנו רואים כאילו ביטוי מסוים לשאלה הזאת, כלומר, המעריך בצורה פשוטה, איך הוא הביא בני בנים הרים כבנים, זה רק דין בפריה וריביה, והבני בנים הרים כבנים הוא מתפרש, כנראה בהקשר המקומי של פריה וריביה. לעומת זאת, אני מניח שמי שסבור שכיבוד אב ואם מתרחב והוא ירצה לקשור את זה לבני בניהם כבנים, הוא מתחיל לדבר בשפה שלך, נכון מומי?
כן.
ויש על זה דיונים בכל מיני מקומות שרואים את הבני בנים הרי הם כבנים, כמו כשהוא מתרחב פירוש הביטוי משתנה. כמו למשל, ערכי ועגל, הבאתי את זה פה בדפים, יש לו תשובה, מה קורה במצוות האב על הבן? האב הרי חייב לעשות כל מיני מצוות כלפי בנו, חייב למול אותו, חייב לבדות אותו. מה קורה אם חלילה נולד ילד ואבא שלו כבר מת? האם לסבא יש חובה, יש שאלה הרי גדולה, למי החיוב עובר? מי מברך ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? הרמב"ם כותב שאם האבא לא נמצא מברך הסנדק. אומר כי בגלל אם הסבא נמצא שהסבא יברך. והוא מפעיל את הכלל של בני בנים הרי הם כבנים. אז אנחנו רואים שגם ניסיונות תפיסות שונות מהמעריק שמרחיבות את זה ומפרשות אחרת את כל הביטוי. מה שאני רק אקניח ברשותכם זה תשובה מאוד מעניינת של הריטב"א, שגם הוא שם לב לכף הדמיון, וזה עלה בעניין משפטי מאוד מאוד מעניין. עשו, תראו את זה משורה 105, לא נקרא את הכל, אבל עשו תקנה שיהיו אנשים שלא שילמו מיסי ועד, מיסי קהילה. יש פה את ראש הוועד שלנו, כן? אנשים לא משלמים. ואז אמרו, אם מישהו מתחתן איתם, הבת שלו מתחתנת עם עבריין מס, אז מי אחראי עכשיו לשלם את המס? חלק מהנדוני הזה, אתה צריך לשלם את המס שלו. ואז קרה מקרה מדהים. הייתה יתומה, וסבא שלה חיתן אותה. אז באו הפרנסים של הקהילה, ומה אמרו לו? משלם את המיסים של החתן, של הנכדה שלך. בוא נראה את המקרה, כן? אז הוא מתאר את התקנה הזאת. ואז הוא כותב, שורה 110, ראובן, כן, יש לו בת, השיא בת ביתו למי שלא פרה, מה שימה קהל? אז מה עשו פרנסי הקהל? תראו, זה ממש ביקוח מדהים. עכשיו טובים הקהל מראובן הנזכר שיפרה על אותו סך כדין נעתק. אומרים לו, תשלם. השיב ראובן שאינו מחויב, למה הוא ממש כמו עורכי דין, הוא עשה ניתוח למסמך. לפי שלשון הפרק אינו מחייק עם המשיא בת או אחות. והוא לא השיא לא בת ולא אחות. ומה שנתן לבת ביתו, שימו לב, הוא חיתן את הנכדה שלו, כי נותן לו עברי דרך דם, כאילו חיתן איזה יתרומה, כן? כאילו, השיבו הקהל, בני בנים הרי הם כבנים לכל דבר. שימו לב, מה, אתה הסעת אותה סתם כי מצאת איזה יתרומה? הסעת אותה כי אתה כמו אבא שלה. השיב ראובן מכל מקום אינם בנים. מה הוא ענה להם? ככה דמיון. והלשון מוכיח שאמרו הרי הם כבנים. לומר, באהבתו אותם. הוא אוהב אותם. לא אומר שהוא אחראי עליהם. קורא אדם מבין בנו, בני, באהבתו וחמלתו עליו, ולא לדבר אחר. ומה ההוכחה שיש?
עד הכסף.
שהיה נותן נכסיו לבניו, סתם אין לבני בניו חלק עמהם. ואני אספר לכם על מקרה שאני מכיר, בלי לרמוז שמות. אני מכיר סבתא אחת שעשתה ביטוח רכב שלה מגיל 30. והיא הסבירה לי שאני רוצה שהילדים שלי הצעירים יוכלו לנהוג באוטו ושהנכדים שלי לא יוכלו לנהוג באוטו. ככה הסבירה.
אז גם לעניין ביטוח.
כל מיני דברים. זה אומר את כל הסיפור, כן? שלא ינהגו לה באוטו, כן? אז התפתח שם ויכוח שלם ביניהם, כן? ועל זה אומר הריטב"א שברור שמי צודק? שהוא צודק, שהם טועים. הם כותב הריטב"א, לפי עניות דעתי, את דברי ראובן אני רואה. ותמה דמילתא דאחלא אגב דאמור רבנן ז"ל, בני בנים הרי הם כבנים, כדאיתא ביבמות, ומאיתא אלוהתא מקרא, לא אמרו ללשון תורה או לעניין פריה ורבייה, משום דבעינן לשבת יצרה ואיכא. זה דין מקומי בהלכות פריה ורבייה. אבל בשון בני אדם, המסע במתנה, כלומר, האם באמת האחריות הכלכלית, החינוכית וכו', על נכדים זה כמו... לא. ולכן הוא אומר, שון בני אדם, המסע במתנה, הם קוראים לבני בנים בנים. בסדר, אז עד כאן הסוגיה הזאת, הנושא הזה, שהדעות השונות גם מייצגות המורכבות באמת של... המצב הזה, שיש צאצאים שלך, ואתה לא מגדל אותם. ומה המקום, עד כמה אתה נכנס? מה המקום שלנו, בתוך, מה המקום שההורים רוצים? מה הם נותנים, כן? בואו נתקדם בגמרא קצת, רוצים? אוקיי, אז אנחנו כבר למדנו את רבי יהושע. אז אנחנו רק נעיר פה הערה על דברי רבי עקיבא. למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו, היו לו תלמידים בילדותו, היו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרע את זרעך, אמרו 12,000 זוגים תלמידים, היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה עולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה. תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ויתם רב חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מהי? אמר רב נחמן אסקרה, שזה בעיני חז"ל המיתה הכי רעה שיש, זה עם כל האיסורים שבעולם. עכשיו רק כמה הערות קצרות על על התיאור הזה. כן, רבי עקיבא בעצם העמיד פעמיים את בית המדרש שלו, פעם אחת עם מספרים המוניים, כמות אדירה, כן, 12,000 זוגים, שזה 24,000. למה אומרים זוגים ולא אומרים 24,000?
חברות.
יפה. כי מה שבעצם באים לתאר זה, זה בית מדרש שכנראה היה מצד אחד זוג, מצד שני, מה זוג יוצר? יוצר תחרות, יוצר קונפליקט. ומה שמתואר זה בית מדרש, ופה, רק ממש בקצרה, יש לא מעט מקורות בספרות חז"ל שמתארים את בית המדרש כמקום גם של צרות עין, של קנאה, של תחרות. אם מי שלא יודע על מה אני מדבר, שילך לאקדמיה ויראה אותו דבר בדיוק. אנשים מוכנים לרצוח בשביל משרה אקדמית, כמעט, סליחה שאני... אבל מעט מאוד מקומות, הקידום רק בא דרך זה שאתה דורך על אחרים או לא דורך, כן? מאוד מסובך, כן? אני לא אומר שמי שעלה למעלה זה כי הוא עשה את הדברים האלה, אבל זה תחרות אדירה, זה... גם בתי מדרש זה יכול להיות. כלומר, לימוד תורה יכול להיות נשמע, אתה גם יכול להרוויח, אתה יכול לקבל משרה, אתה יכול לקבל שידוך טוב, זה הזדמנות חייך בחברה של עילוי, מקבלים סידור מלא, מה שנקרא, הזדמנות חייך לסדר את עצמך עם, עם דירה וכו', זה יכול לייצר הרבה מאוד המון המון קנאה וכך למשל, מהי תפילת רבי נחוניה בן הקנה? אז הוא מתפלל כשהוא נכנס לבית המדרש וכשהוא יוצא. אתם יודעים, אילו עוד מקומות מתפללים כשנכנסים ויוצאים?
בית קורות.
הכרח. כרח. איפה אתם יודעים? אני נכנס להקיס דם ויוצא לדרך. זה אנשים שעושים דברים שהם מסוכנים. כרח הוא מקום מסוכן. כל מי שהמתבגר שלו הולך בלילה להסתובב בכרח, הוא... זה מסוכן. תרבות, פיתויים, והעולם של חז"ל, השלטון שם, מי יודע מה הולך לקרות שם? אתה נכנס בשלום, אתה יוצא בשלום, כן? הכיס דם, אתה נכנס לפרוצדורה רפואית, מסוכן. בית המרחץ הוא המקום הנוסף, כן? בית המרחץ, בית המרחץ הוא לא מקום פשוט. זה מקום שהוא לא רק להתקלח כמו אצלנו, אלא בית המרחץ הוא אייקון תרבותי של עולם הרומי. אתה נכנס לעולם שגם פיזית כנראה היו תלפויות, כאילו אתה מתפל... וגם בית המדרש הוא ככה, ורבי חייא בן הקנה אומר את זה, שלא אומר על טהור טמא ועל טמא טהור, ויסלחו בי חבריי ואשמח בהם. כלומר, הדברים האלה מתוארים, ושב שרמוזים בגמרא הזאת, משהו היה מקולקל שם. השאלה שכדאי לשאול, האם יש רמז בתוך הגמרא על מה נעשה מתוקן בפעם השנייה? כלומר, האם הוא תיקן את זה? וכאן יש שני דברים שמאוד בולטים. האחד זה הירידה במספרים. אני לא חושב שזה לבד יכול להסביר את זה. ויש דבר שני שנראה לי מאוד קריטי. וזה שם, איזה שם אמורפי כזה, זוגים תלמידים, פתאום מה יש להם? יש להם שמות. פתאום... יש שמות. אז יכול להיות שאי אפשר, כשיש 12,000 זוגים, לדעת השמות, אבל זה גוף הבעיה. והשאלה אם אתה יושב עם אנשים, יודע מי הם. אז נזכר לרגע בגמרא בברכות, בדף כ"ח, הסיפור של הדחת רבן גמליאל. אז הרי מה קורה שם? הוא הולך לרבי יהושע, ומה הוא מבקש ממנו? שימחה לו, ואז פתאום מה הוא מגלה? הוא מגלה איך הוא מתפרנס, הוא פתאום מגלה בן אדם, הוא פתאום מגלה שקשה לו בבית, כאילו, ואני חושב שזה אותו סיפור. כלומר, יש פרצוף, יש שם, אתה יודע מי הוא? אני יכול לומר שאחד מהדברים שמאוד הרשימו אותי כשהתחלתי ללמד בישיבה בעתניאל, ביום הראשון של הזמן תלמידים לוקחים פתק כזה, מדבקה, קובעים את השם שלהם, ואז אתה יודע איך קוראים לי? כמו שמקובל בכנסים אקדמיים, יש name tag, כן? אני למדתי בישיבה עם 500 תלמידים, לא ידענו את השמות של חלק גדול מהחבר'ה, כאילו. היום אני שואל את עצמי למפריע, למה כשעמדתי בתור לארוחת ערב עם המגש, לא הייתי כל יום אומר לו, שלי, שלום, איך קוראים לך, איזה שיעור אתה, את השיעור א' ב'. טוב, אני יודע למה, כי אז לא היה מגשים, אז היו הולכים לשאר השולחן. לא, אבל זה תרבות, זה עניין, הוא לא מסובך. כאילו, מה הוא רואה חשת? הוא רואה בן אדם שאתה לא יודע מי הוא, שלום, קוראים לי איקס, איך קוראים לך, נעים מאוד, כן, זה בוא. ואולי זאת השאלה, ואולי יש פה קריאה כזאת. עכשיו, הם כולם ביתים מתי? מפסח ועד עצרת, בפרק אחד, מפה ממש הערה קצרה על מנהגי ספירת העומר, לפי זה פשוטם של דברים, אם מנהגי האבלות של ספירת העומר קשורים בהם, אז זה היה צריך להיות מפסח ועד עצרת, וזה באמת מה שמופיע בספרות הגאונים. מי שרוצה לראות בספרו של שפר, של דניאל שפר, במנהגי ישראל, חלק א', יש פרק יפה על ה... על התקופות. לכל זה צריך להיות כל הספירה, וכך באמת מופיע בספרות גאונים. לעומת זאת, אצל חכמי ספרד מופיע שזה היה בפרוס עצרת. פרוס עצרת זה, הם אמרו, זה 15 יום לפני עצרת, מה שמביא ל-ד' בעומר. באמת המנהג הספרדי, שמי ל-ד', כי זה מ-ט' פחות 15 זה ל-ד'. מה שלכאורה נראה מאוד לא מובן, זה המנהג האשכנזי, שזה מראש חודש אייר עד חג השבועות. הם שומרים על אותה מסגרת של ימים, אבל הם העבירו אותו לחצי השני של ספירת העומר. והדברים מאוד ידועים, ושפר פשוט מסכם אותם. בגלל ניסן, אבל הוא מוסיף עוד עניין, שהיה שם מבחינת דמים ודמים לגר, של האבלות של ספירת העומר חברה האבלות על מסי הצלב. גם היום הרי הדורות שלנו מתקשים להזדהות עם אבלויות מעבר. תראו מה קרה לתשעה באב שקיבל את גוש קטיף, כי כמעט אותו תאריך, זה... לפעמים אני מרגיש שמתאבלים על גוש קטיף הרבה יותר, ואני מבין מי שמרגיש ככה, כי הוא היה שם, הוא חווה את זה, כן? אבל מה שהוא מראה שם בצורה מאוד בהירה, זה דברים שבקינות לתשעה באב, ואפשר משם לדעת שההרג הגדול של יהודי גרמניה במסע הצלב הראשון היה בחצי השני של חודש אייר או בתחילת סיוון, ולכן הם התאימו את התאריכים, שמרו על מסגרת הזמנים, שאותם מספר ימים מתאבלים, אבל העבירו אותו לחצי השני, כך שתהיה אבלות בכ"ג באייר, שזה אחד מהתאריכים, בג' בסיוון, סליחה, כ"ג בסיוון זה כבר אחר כך, זה גם בזמן בתקופה אחרת, כן, אתה צודק. בכל אופן, זה הנושא הזה, כשיש בין ההיסטוריונים שרצו לומר שתלמידי רבי עקיבא מתו בזיקה למרד בר כוכבא, לא יודע איך בגמרא הזאת, זה סיפור אגדה פה, אני לא יודע, כאילו, זה ברקע, לא יודע. בכל מקרה, ממשיכה הגמרא ואומרת, בואו נתקדם קצת. אמר רבי תנחום, סליחה, אמר רב מתן הלכה קרבי יהושע, זה כבר למדנו, אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. ולא שמחה דכתיב ושמחת אתה וביתך, ולא ברכה דכתיב להניח ברכה אל ביתך. כמובן ההנחה היא שיש לזהות את ביתך עם האישה, כן? שהיא מרכז הבית, היא העמוד התווך של הבית. וממשיכה הגמרא ואומרת, ולא טובה דכתיב לא טוב היות האדם לבדו. ומערבה אמרי, בלא תורה בלא חומה. אם אדם חושב שאין לו ארוחת ערב, או אין לו כביסה נקייה, לא, אין לו גם חיים רוחניים. זאת אומרת, בעולם של חז"ל, הרי מי לומד תורה? הגברים, בעולם של חז"ל, כן? כלומר, אם אתה חושב שאין לך את מה שהאישה נותנת, אתה לא מבין, אין לך גם את מה שהוא שלך, כאילו, גם את זה אין לך, כי החיים נבנים מתוך שותפות. החיים כולם, על כל ההיבטים שלהם, כל צד מביא משהו, אבל זה של כולם. ולכן ממשיכה הגמרא, ולא תורה דכתיב, האם אין עזרתי בי, כלומר אם אין לי את עזרתי, העזר כנגדו, אם אין לי את העזר כנגדו, תושייה נדחה ממני, התושייה, שהיא התורה, גם אותה אין לי. כלומר מי שחושב שהוא את חייו, את ההישגים שלו, הצדדים שלו, הוא ישיג בלי זוגיות. רק לא יהיה לו את מה שהאישה תורמת, אז הגמרא כאן אומרת, לא. גם את מה ששלך לא יהיה לך. ולא חומה דכתיב, נקבה תסובב, גבר כביכול, אישה מגנה עליו. אתם יודעים שמהפסוק הזה יצא אחד, יש שאומרים שזה המקור למנהג האשכנזי שהכלה מסתובבת סביב החתן, כאילו באה להגן עליו, בלעדיה הוא לא מסתדר, כן? רבא ברולה אמר, ולא שלום דכתיב וידעת כי שלום אוהליך ופקדת נביך ולא תחטא. אמר רבי יהושע בן לוי, כל היודע באשתו שהיא יראת שמיים ואינו פוקדה, נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום הוא עליך. כמה ראשונים מאוד התקשו בגמרא הזאת, שכן הגמרא הזאת מדברת על מצוות עונה, על חובתו של האדם לפקוד את אשתו, והיא אומרת שאדם חייב לפקוד את אשתו אם הוא יודע שהיא יראת שמיים. ומה אם יש לו אישה שהוא לא יודע שהיא יראת שמיים? אין מצוות עונה כלפיה.
בעיה
נדע משהו. אז אסור לזוג שיראת שמיים לקיים מערכת זוגית? כאילו. זה לא כל כך ברור מדברי הגמרא. כלומר, למה אדם יפקוד דווקא את אשתו השלמה, ואם אשתו לא שלמה? זה יכול להיות, כן? כאילו. אז הטור ואבן העזר בסימן חפי, שזה הסימן שמצוות עונה עוסק בזה, הוא מביא שם דעות שונות, האם מדובר פה בזמנים הברורים של מצוות עונה, או אפילו שלא בעת עונתה. הוא מביא שם בשם הרייבד, זה הופיע בבעלי הנפש, ספרו הגדול של הרייבד על תחום של תרת המשפחה, שהרייבד אומר, הרי מצוות עונה, אני רואה את זה יותר בהמשך הסוגיה פה, מתי יש מצוות עונה? אז אין לה גדר אובייקטיבי. זה לא שיש לה שיעור ברור למצווה. זה בעיקר נבנה לפי הציפייה. זה בעיקר נבנה לפי זמנים שבהם בני הזוג משתוקקים זה לזו, ואז האדם לא יכול להחזב את בן זוגו או בת זוגו, צריך לענות. אז ההשתוקקות באה בליל התפילה, לילות שבת, עוד איזה זמן שחזר תיארות או ייחדות, אז לכן גם התשוקה מתעוררת, הציפייה מתעוררת, אבל אם יש הסכמה הדדית, לא חייבים, הוא המזוג עייף, הוא לא רוצה, זה לא משנה הסיבה, זה לא שחייבים, כן? אבל הציפייה מתעוררת, שמה שעולה מדברי הרייבד הוא שאישה שהיא יראת שמיים, היא לא מראה לבעלה את התשוקה שלה, או לא, היא מסתירה ממנו. כלומר, אם זוג יוצר לעצמו תקשורת שבו הם יכולים לרמוז אחד לשני על הרצונות שלהם, על האהבה שלהם, אז לכן עולה ככה מביא הטור בשם הרייבד, מדובר שלא בעת עונתה, אבל אם אתה מרגיש או רואה שאתה חושב שאשתך רוצה שתזדקק אליה, למרות שהיא לא אמרה לך, אם היא יראת שמיים, אבל אם היא יודעת להגיד, אז שלא בעת עונתה, אם היא לא אומרת, כנראה שהיא לא רוצה. ככה מפרש את זה הרייבד, ויש פה מתח מובנה בגמרא, שזה לוקח אותנו לשורה הבאה, אומרת הגמרא, ואמר רבי שועה בן לוי, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך, שנאמר וידעת כי שלום אוהליך. כלומר, שעה שאדם יוצא לדרך, בואו נסביר את זה, אומר רש"י, משום שמתאווה לו באותה שעה יותר. וכאן רואים את העיקרון הזה, שמצוות עונה היא שעה שמתאווים, שעה שיש השתוקקות. והסיבה היא מאוד פשוטה. אנשים שנפרדים, מתי הם הכי מתגעגעים? לפני שהם נפרדים, לא אחרי. מישהו שמלווה מישהו לנמל התעופה, הוא מתגעגע אליו הכי הרבה כשמגיעים למקום הזה, שרק מי שיש לו boarding pass יכול... שולחים ילד לשנה לאיזה מקום, אני יודע, הבת מוסך לשליחות, לשירות לאומי, לא יודע, אתה לוקח אותה לנהל התעופה, היא הולכת למזוודות, אתה הולך איתה, מסתובב שם שעה בטרמינל, ואז הולכים לדלת ההיא שם, אתה הכי מתגעגע שם. אחרי שהיא נכנסת פנימה ואתה הולך הביתה, אתה כבר פחות מתגעגע. זה ממש ככה. אתה הכי מתגעגע לפני שהולכים. עכשיו ברור שמה שהגמרא כאן מדברת, זה יוצא לדרך, זה לא אחד שנוסע לעבודה בבוקר וחוזר הביתה בערב, כן? כאילו זה ברור שהכוונה זה צריך להיות שמדובר באדם שעושה נסיעה שהולך להיעדר מהבית, נסיעה שתביא איזושהי פירוט, אדם שיוצא למילואים, אדם שנוסע לחוץ לארץ, אדם שכמה ימים לא יהיה בבית מכל מיני סיבות, כן? אז אדם כזה, הגעגוע, מתעורר דווקא כשהוא עוד דיבר בבית. אז אומרת הגמרא, אתה חייב להבין את זה, אתה חייב להיות רגיש לזה, אתה חייב להזדקק לזה, ולכן אומרת הגמרא, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. וזה שואלת הגמרא, המאחה נפקה, מהתם נפקה, ולשך תשוקתך ולמד שהאישה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך. זאת העיקרון. מה רב יוסף, וזה רק נקרא את זה, אבל אסביר את זה כבר פעם הבאה, ואני צריכה אל הסמוך לביסטה. כן? כאן הוא אומר, מדובר אפילו בתוך זמן שהוא קרוב לביסטה של האישה, שמעיקר הדין יש חובת פרישה באותו זמן. הגמרא אומרת לשבועות בדף י"ח עמוד ב', המרות דמים זה מחזור חודשי, זה לא הפתעה שזה מגיע. זה אמור להגיע מדי... כל אישה היא מהמעגל שלה, אבל בממוצע זה אמור להגיע בידי כל עונה. אז לכן באו חזל ואמרו, היות ואני יכול לייצר איזה סדרה, אני יכול לייצר מחזוריות, זה נקרא וסטה, שיצרתי מחזוריות. אז כשהזמן הזה מגיע, אז אני לא יכול להגיד, טוב, עדיין לא ראתה דם, אני, עד שהיא לא ראה דם מותר. כי אתה יודע שזה הולך להגיע, אז הגמרא אומרת בשבועות בדף י"ח, מהפסוק, ויזרתם את בני ישראל בטומאתם, שיש חובת פרישה בעונה שהיא סמוכה לווסת. אני מגיע, מורד הווסת, העונה שהווסת ושהראייה אמורה להיות בתוכה, שהדעה הרווחת בראשונים זה, גם זה נרחיב פעם הבאה, שעונה זה, זה הולך על יום או לילה, עדיין הוא לא עובדים ביממות שלמות, אלא עובדים בחצאי ממות, ב-12 שעות, נגיד אם היא יודעת שהיא אמורה לראות ביום, אז מתחילת הבוקר כבר הם צריכים לפרוש. ומה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, אבל אפילו הם נמצאים סמוך לבסתה, אם הוא יוצא לדרך הוא צריך להזדקק. וכאן כמובן נבלו מאוד הראשונים, ומה שאלו בצדק. אבל זה סמוך לבסתה, כלומר, נאמר את זה בשתי צורות. א', הרי הסכנה שהיא תראה קיימת, אז איך אתה מסתכן דבר כזה בגלל התשוקה? ובית, אם אני אומר שחובת הפרישה סמוך לבסתה היא מצווה, אז איך זה דוחה את ה... אם זה נלמד לי ויזר, אם זה דורייטה, אני אומר את זה במילים הפשוטות של הראשונים. ומה שפעם הבאה נעשה בלי נדר, קצת נפרט יותר את העניין הזה שחובת הפרישה, על וסתות, על ה... יש פה מחלוקות גדולות בין הראשונים, גם להלכה יש מחלוקת בנושא הזה. ואז נתקדם לתוך הסוגיה הבאה, שהיא כולה ענייני אגדה שקשורים בתפיסת העולם של חז"ל על הזוגיות. אז בואו נסתכל מה ראינו היום. ראינו היום הבני בנים מראים כבנים. אני ממש מסתכל בקצרה. מצד אחד ראינו שזה מופיע בהקשר המקומי של פריה וריביה, ונראה אפילו שהכוונה לא שהבני הבנים שלי הם הבנים שלי, אלא אני מקיים פריה וריביה דרכה. כבר אם הבני, אם הבני יש בני בנים, אז דרך הבנים קיימתי פריה וריביה. וכך באמת אומר המעריק, זה דין מקומי, וגם הריטב"א בצורה מסוימת פתח פתח שזה יותר רחב, אמר. לעומת זאת, יש ראשונים שראו את זה כמתרחב, ראינו יסוד מאוד מאוד יפה בתוספות, שבני בנים הם, הם כלולים בזרע, אבל הם לא כלולים באוטומטית במילה, במונח בנים. ראינו כל דיון מאוד רחב על כיבוד אביהם, האם יש חובה לכבד סבים וסבתות. עסקנו במקצת ברבי עקיבא ותלמידיו, תלמידי רבי עקיבא, החשיבות להכיר אנשים, החשיבות שיש פרצוף למי שיושב לידך בשיעור, לדעת את השמות, ובחובת הפרישה סמוך לווסת. רבי חניון.